טוב, אני הולך להביך אותך קצת, נראה לי.
אוקיי.
הייתה לך תקופה, הבנתי, שהיית כמו כפיל של תום קרוז.
אז כן, היה לי תקופה בסביבות גיל ה-20 וקצת, שגרתי בתל אביב, ועשו שם איזה אייטם על... זה קצת פדיחה מה שאנחנו להגיד. אייטם על... היה את שירלי ו... איך קוראים לה? בגיא פינס. שתי כתבות שטח של גיא פינס, שירלי ואיה קרמר, משהו כזה, קרמרמן. והם באו למועדון כושר שאני עבדתי בו, ועשו איזה... חיפשו גברים יפים לתחרות הגבר הנחשק של ישראל, שהזוכה שלה הולך לתחרות עולמית אצל ריקי לייק בארצות הברית.
וואלה.
כן.
יותר צהוב מזה אי אפשר, אני חושב.
לגמרי. יש את ג'רי ספרינגר, אני יודע מה.
אולי, נכון.
ואז הם עשו שם, הם חיפשו בחדר כושר מלא חתיכים כאלה, אז יש פה כמה דברים שאני לא יודע אם כדאי לחשוף, אבל נזרום עם הזה, אתה בכל זאת ערן, אתה יודע, אני אתן לך את הזה. בקיצור,
סקופ.
כן, את הסקופ. אז גם הלכתי לתחרות הגבר הנחשק של ישראל, הופעתי בגיא פינס בכמה תורי זה, תוכניות שם, רקדתי, עשיתי כל מיני שטויות, ראינו אותי. הייתי חביב הקהל נקרא לזה, אבל לא מהשרירנים, היו שם שרירנים כאלה. ואז עשו עליי איזה אייטם בגיא פינס, ושמו את התמונה שלי ליד התמונה של תום קרוז, והראו, הנה, תום קרוז הישראלי. והיה עליי הייפ איזה תקופה ככה...
מה זה אומר הייפ? איך זה בא לידי ביטוי?
עבדתי בתל אביב במועדון כושר הכי גדול בתל אביב, והייתי, עשיתי אז גם מסיבות בתל אביב. ואתה יודע, אתה נהיה איזה מיני סלב כזה בסוף. אתה מכירים אותך בכל מקום, במועדונים מכניסים אותך. רציתי אז קצת להיות דוגמן. אז היה לי איזה סוכן כזה שאמר לי, בוא תצטלם לפה, בוא תצטלם לשם. אמר לי, בוא, יש פה איזה עיתון נחמד. תצטלם אליו. פתאום אני מגלה שעשיתי תמונות ודגמנתי בגדי ים בעיתון הזמן הוורוד, שזה עיתון גייז בתל אביב.
איזה רגע, את זה הבנת בדיעבד?
והבנתי את זה תוך כדי, אבל אמרתי, יאללה, בוא נזרום, כאילו, מנסים לבנות קריירה.
זה עזר, זה פתח דברים?
זה פתח מלא דברים, רק לא בעולם הדוגמנות, אבל בוא נגיד שבאו אליי מלא גברים מזילי ריר בחדר כושר שעבדתי בו, ואמרו לי, מאוד אהבנו את התמונות שלך, אתה לא יודע מה עשינו איתם. זה הכיוון. זה מה שהיה לי באותה תקופה בתל אביב, ו... שם הבנתי שצריך לחתוך את הקריירה.
אז מה, איך זה נפסק, איך נפסקה הקריירה הזאת? איך נגדעה באיבה?
היא נגדעה, הבנתי באיזשהו שלב שבן אדם 1.75 מטר, יפה ככל שיהיה, כנראה לעולם הדוגמנות כרגע זה לא הכיוון, ופשוט באיזשהו שלב עזבתי את זה, והלכתי לעולמות אחרים, מה שנקרא.
טוב, אז נדבר על העולמות האחרים האלה עכשיו?
יאללה.
מיד אחרי הפתיח.
הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, iTunes, Spotify, Google Podcast ואחרות.
ברוך הבא, די קרן.
אהלן, ערן.
אהלן. אז די, מאמן עסקי, NLP טריינר, מנכ"ל ומייסד בית הספר לעמידה מול קהל, מנהיג על הבמה, עוזר לאנשים למצוא את המנהיג שקיים בהם ולהיות מרצים מעוררי השראה. וולקאם. אנחנו קרן כבר לא מעט שנים, אני חושב על זה.
לגמרי, לגמרי. אתה אחד מהאיידולס שלי לפני הרבה מאוד זמן. אשכרה, לפני איזה, לא יודע, 10 שנים בערך.
אני חושב ב-2014 כזה לדעתי.
משהו כזה, הלכתי לקוד המנצח, הייתי אותך, זה היה קוד המנצח האחרון שלך.
זה ב-2013 אפילו, כן, 10 שנים.
קוד המנצח האחרון שלך, שאתה הודעת שאתה זה האחרון, אז שם הייתי, הגעתי לשם, ראיתי אותך ואת אלון אולמן עושים את מחכים לגודו.
כן. אין השחקנים די גרועים, לא? בואו רגע נודע על האמת.
אני, תשמע, אני זוכר שישבתי שם מוקסם. וכאילו, האוטומט, זה היה מבחינתי, כבן אדם אגב, האוטומט שלי היה למצוא את עצמי דווקא, כאילו הולך אחרי אלון אולמן אחרי זה לעולמות שלו, ומצאתי את עצמי, כאילו דווקא נמשך לכיוון שלך, למרות שאתם מאוד שונים, ואני בן אדם באישיות שלי נגיד יותר דומה קצת לאלון אולמן, אז נמשכתי דווקא לעולמות שלך משום מה, ואחרי זה הלכתי לקורס שלך, לקחתי איזה קורס שלך, ואחרי זה ליווי אצלך, וכאילו, ואחרי זה היינו שותפים איזה תקופה, ומיזם נחמד מאוד של כנסים. קיצור, אז כן, אנחנו מכירים
כבר,
מכיר את הילדים שלך טוב, אנחנו עוד מעט אולי נחשוף את הפגישה הראשונה.
אפשר. לא בטוח שהם ישמחו, אבל אפשר. טוב, אז שאלה שאני נוהג לפתוח איתה זה, מי זה הדי?
אתה שואל את כל האנשים שלך מי זה הדי?
לא, אני שואל אותם שאלות, מי זה יוסי, חנה, שלומי, מי זה הדי?
כן, אוקיי. מי זה הדי? זו שאלה באמת, שאני צריך לשאול את עצמי גם כן, ואתה יודע, דיברנו על זה שאני כאילו רצינו שאני אבוא לפה כבר לפני הרבה זמן, ואמרנו, אנחנו כבר שנינו אנשים שונים מאז, אני בן אדם שיש בו איזושהי ניגודיות. מצד אחד, אני חושב מאוד, גם נתפס ככה, כבן אדם מאוד פשוט, מאוד לא מורכב, מאוד לא עמוק. מצד שני, אני בן אדם שחוקר ולומד ונמצא בעולמות ההתפתחות האישית, וגם חי את השטח בכל מקום שאני מגיע, הארדקור. כל מקום שאני עובד בו, אני המנהל, אבל המנהל הפועל השחור. זאת אומרת, נגיד, היה לי עגלות בארצות הברית, היה לי עוד שני שותפים, אני זה שבשטח. בכנסים שלנו, אני זה שבשטח, כל הזמן. מסעדה, שותף, אני בשטח, אני כאילו, אני שם. אז אני כאילו מצד אחד נורא הפועל גם, והדרייבר, אבל מצד שני, אני גם הלכתי ללמוד טיפולים בלקויי למידה באלבאום. למדתי 3 שנים, ועבדתי עם ילדים.
זה לא ידעתי אנחנו.
כן, כן. ככה התחלתי את העולמות של הקורסים, סדנאות, התפתחות אישית, ועברתי בעצמי איזה משבר עמוק, מאוד מאוד גדול, אז הלכתי וטיפלתי בעצמי, וחקרתי, והלכתי לקואוצ'ינג ול-NLP, ואני עוסק בעולמות האלה, אז כאילו יש איזה ניגודיות, מצד אחד עדי, שאתה מכיר אותו גם בכנסים, נורא סימפל, נורא מנסה לשמור את זה, keep it light קצת, כי אני חושב שאיפשהו צריך להנגיש את העולמות של ההתפתחות, נגיד למסה נקרא לזה, ואנשים רוצים כליל קצת וכיפי, אבל מצד שני, אני מאוד רוצה להעמיק ולנבור, וזה לא תמיד כיף וקל, אבל אז יש איזה ניגודיות ואיזה אמביוולנטיות, זה המקום שאני חושב שאני נמצא בו.
אז אני רוצה שככה להתחיל מאיזושהי נקודה, שפעם סיפרת לי עליה של, התחילה בנשיקה.
וואי, יש הרבה סיפורים שהתחילו בנשיקה, אבל
בדרום אמריקה.
בדרום אמריקה, אז שמע, זה סיפור שאני מדבר עליו הרבה בקורסים שלי, ואני, אתה יודע, בהזדמנויות שככה הן מתאימות, אני מדבר עליו כדי באמת לעזור גם לאחרים. אני הייתי בדרום אמריקה אחרי הצבא, לפני הצבא הייתי קיבוצניק, הכל טוב, הכל סבבה לגמרי, מקובל, כאילו החיים דבש, באמת, בתור קיבוצניק, שנות ה-90, אין יותר טוב מזה.
כל העולם פרוס.
כל העולם לפניך, אתה אליטה, אתה נחשב אליטה בארץ, לפני העידן של היום, אנחנו נחשבים אליטה, כולם או טייסים או סיירות או זה, גייסתי לצבא, סיירת נחל, קצין, מסיים בתור סמכם פייפל שר נחל, כאילו מכובד, ראוי, ואז נוסע לטיול הגדול, בטיול הגדול 8 חודשים טייל, הכל סבבה, מגיע לקולומביה, ככה לוקיישן כמעט אחרון, וילד טוב יחסית, כולם שם בקולומביה, סיסו וסימחו, מסיבות, סמים, עניינים, אני קצת מאשן פה ושם, אבל לא נוגע בסמים משנה תודעה נקרא לזה, ושם הייתה לי איזה מישהי שיצאתי איתה איזה, אני אפילו לא יודע להגיד כמה זמן, אבל כמה ימים נגיד, או כמה שבועות, והיא באה אליי באחת המסיבות ואומרת לי, ידי, ידי, בסו, בסו, נשיקה, נשיקה. ואני נותן לה נשיקה, ואני מרגיש משהו מר בפה, אני אומר לה, קלודיה, כאסתה. ועושה לי אקסטה, אקסטה, טריפי, טריפי, צוחקת מבסוטה. ואני כאילו, אני אומר, וואלה, אני בסרט, אני בבוגוטה, בקולומביה, באמצע מסיבה.
ומישהי שאני לך...
בקושי מכיר, דחפה לי משהו שאני לא יודע אפילו מהו.
לתוך הפה.
לתוך הפה, בנשיקה. כאילו, תחשוב, זה מה זה? זה תסריט לאיזה פרק, לאיזה אפיזודה, באיזה, לא יודע מה. בקיצור, ואז באותו יום הייתה בעיה אחת, גיליתי שסמים זה טוב, זה בא לי טוב באותו יום. זאת אומרת, אמרתי, אם כבר, יאללה. ושם התחלתי לעשות כמה, כאילו אחרי היום הזה, היה לי עוד כמה ימים כאלה, עוד כמה מסיבות כאלה שעשיתי, וחוויתי אחרי שחזרתי לארץ, חודש אחרי זה, שם התחלתי להרגיש שמשהו לא בסדר איתי, לא כתמול שלשום, אני מרגיש שכאילו אני לא, משהו לא בסדר.
מה זה אומר? כאילו, מה התחושה?
זה הגיע למצב שאני נסעתי מקולומביה למקסיקו, הרגשתי שאני חייב לעזוב את המקום הזה, אחרת משהו ימשוך אותי שם לא טוב, והרגשתי שזה גדול עליי. ולא התנסיתי הרבה, התנסיתי 4 פעמים שיש שם אנשים שעושים, לא יודע מה, חודשיים שלמים, 3 ימים בשבוע שמים חזקים. בסדר? אני כאילו באתי, עשיתי כמה פעמים, אבל משהו באישיות שלי לא בא לו טוב. ונסעתי משם למקסיקו, ואני זוכר שיום אחד אני מסתכל במראה, וזה נשמע זוי אולי לחלק אנשים, אבל כשאתה, התודעה שלך משתנה בצורה כזאת משמעותית, ושמים, לא יודע, נראה לי שאתה קצת מכיר את העולמות האלה בשנים האחרונות, אתה קצת חוקר את זה, מכיוונים אחרים, אבל ברגע שאתה, התודעה שלך משתנה בקצב נורא מהיר, בלי שום פיקוח ואיזשהו זה, הסתכלתי עצמי במראה, ואני מסתכל ואני רואה בן אדם שהוא לא אני נמצא בתוך הגוף שלי.
וואלה.
זאת התחושה. ואני מסתכל ואני אומר, what the fuck? כאילו איך נכנסת לתוך הגוף שלי, בן אדם, מי אתה? ושם נבהלתי ברמות מטורפות, נבהלתי, פשוט נפל לי הסימון, שנדפקו לי החיים, והיה לי תסריט בראש שרצתי איתו כמה שנים טובות, בערך 10 שנים,
עשר שנים
בערך, לא זוכר להגיד איפה זה נפסק, אבל של איך דפקתי לעצמי את החיים, וזה לא, זה בלתי הפיך. זה המשפט, איך דפקתי לעצמי את החיים. ככה חזרתי לארץ, ושם הייתי בדאון של הדאון של הדאון, גם ככה בלי סמים, אתה חוזר מדרום אמריקה, מטיול ארוך, אתה בדאון של הדאון, אבל שאתה חוזר מהי כזה מטורף, למקום כזה למטה, שאתה צריך להתחיל את החיים, זה גמר אותי, והייתי בערך 8 שנים באיזה סרט.
זה הרבה זמן, 8 שנים.
כן.
מה קורה בשנים האלה?
אני עובד, אני כאילו סבבה, עבדתי בהתחלה, חזרתי לקיבוץ, מעילות, ליד אילת, עבדתי בכל מיני עבודות כאלה, אני יודע, מאפנות כאלה, אבל מחזיק את עצמי, ההורים שלי מתחילים להרגיש שמשהו לא בסדר, אני לא כך משתף אותם, אבל בוא נגיד שהם ראו שאני נושם וסביר, אבל משהו לא, משהו עובר עליי. מטיפוס חברתי מאוד הפכתי לטיפוס יחסית מופנם ולא משתף. ובשלב אמרתי להורים שלי, טוב, אני עוזב לתל אביב, גיל 23, 24, משהו כזה. וואלה, לגיטימי. נסעתי לתל אביב ושם התחלתי לטפל בעצמי. התחלתי לעבוד בחדר כושר, עשיתי, עבדתי במסעדות, הייתי מלצר בהתחלה וכל מיני כאלה, אבל בזמן הזה אני כאילו הולך לטיפול פסיכולוגי בעצמי, פשוט פרטי. לא עבד, הלכתי לטיפול פסיכיאטרי, התחלתי לקחת כדורים, נוגדי דיכאון, כל מיני דברים כאלה, גם לא מי יודע מה עבד. אבל עברתי עם עצמי איזשהו תהליך, ובגיל 30 פשוט עזבתי את הארץ לארצות הברית, לעבוד בעגלות אצל אחותי, ושם התחיל לפי דעתי תהליך ריפוי. ששם, עד עכשיו עסקתי בפסיכולוגיה וזה, וזה פשוט לא עבד לי. לא עבד. לא...
מה זה, שיחות על שיחות על שיחות?
כן, כאילו אתה, שוב, יכול להיות שכן יש פה, הרי זה מין פלונטר כזה, שאתה נכנס אליו, ויכול להיות ששיחה מובילה לשיחה מובילה לשיחה, איכשהו פורמת, אני לא יכול לדעת. אי אפשר לדעת מה באמת עושה את השינוי, אבל אבל אני יצאתי לארצות הברית והרגשתי שאני עדיין, זה לא זה, זה פשוט לא זה. עכשיו, אני ואתה יודעים שאנחנו נמצאים בעולמות של ההתפתחות, ואני חושב שגם בן אדם שעבר דרך עם עצמו יודע, שאתה גם ככה לא יכול לשחזר את מי שהיית, זה לא משנה.
אבל הייתה, אין לך רצון כאילו לחזור לנקודה?
אני, זה היה הציפייה, אוקיי, אני רוצה לחזור אחורה לנקודת הזמן, מבחינת התודעה שלי, לחזור להיות אותו עדי שהיה, ויאללה, ובוא נתחיל את המשחק הזה עוד פעם. אבל לא הצלחתי להגיע לשם, לא משנה איך, לאן הלכתי, ובסוף אני חושב שפשוט התפתח עדי חדש, שמבין גם שזה לא משנה, אם סמים או בלי סמים, אני כבר לא הייתי נשאר אותו בן אדם.
כן, ברור.
ואת זה אני לא הבנתי בתקופה ההיא. פשוט בגיל 30 ומשהו, פשוט איפשהו יצרתי משהו חדש, שהוא מספיק מחובר, לשם התחלתי לחיות מחדש. כי עד אז חייתי מבחוץ, הכל היה טוב ויפה. חברות, עניינים, עבודה, הייתי ברמן, עשיתי מסיבות בתל אביב. בחוץ הכל סבבה. אבל בפנים... It's not it, כמו שאומרים.
ומתי הרגשת שאתה, כאילו, שיצאת מזה? יש איזו נקודה כזו שאתה, שאתה זוכר אותה?
אני לא יודע נקודה, זה בדיוק העניין. אני זוכר שהיו לי מלא נקודות בדרך ששמעתי פתאום איזה שיר. זה היה איזה מין מניה דיפרסיה כזאת. שאני לא, מניה, לא, לא הייתי מניה דיפרסיה, אבל כן היו לי מקומות של מניה. זאת אומרת, שפתאום אני מרגיש אופוריה מאוד גדולה, ואני אומר, הנה, זה נגמר, הנה, זה נגמר. ואז, בדיעבד הבנתי שאם הגעתי גם לשלב כזה, אז זה גם לא בסדר. גם משהו שם, אתה לא יכול...
מה, הקיצוניות הזאת בין שני הכתבים?
כן, וזה אצל אנשים שנמצאים בדיכאון, בטח אנשים עם מאניה דיפרסיה, אבל אני חושב שגם אנשים עם דיכאון, יש להם את היכולת הזאת לפעמים, לא לכולם אולי, אבל לנוע בין איזשהו דיפרסיה מאוד עמוקה ודכדוך, לאיזשהו רגעים של פרץ, של וואו, הנה זה, הנה החיים מסתדרים, הכל טוב. אבל החיים הם, אתה יודע, הם סיזיפים. אתה חוזר ל-more of the same כל הזמן, אתה צריך כאילו לייצר חיבור עמוק וחזק פנימה, כדי באמת לחיות סבבה. כן. והיה לי איזה חוסר חיבור, זה העניין. אז אני לא יודע לשים את הנקודה, אני חושב שבארצות הברית, שבאתי לכמה חודשים ונשארתי בעצם 8 שנים בארצות הברית.
חתיכת פרק.
כן, שזה חתיכת פרק. אני חושב ששם היה שינוי גדול. כי שם התחלתי לייצר הצלחות מטורפות בעולם העסקי, מבחינת כסף, זה הפעם הראשונה שאני חווה הרבה כסף בחשבון הבנק, הלכתי שם לאנטוני רובינס, והלכתי לכל מיני מקומות שאיכשהו הגעתי אליהם, כי זה לא היה מובן, לא הכרתי את העולמות האלה, ופשוט חזרתי בן אדם מארצות הברית, בן אדם אחר לחלוטין, מאוד מאוד מחובר לעוצמות שלו, ואני חושב ששמה בעצם, שמה עשיתי מנטורינג לעובדים שלי של בעגלות בדוכני קוסמטיקה, בלי שאני יודע שאני עושה מנטורינג, והפכתי להיות סוג של מנהיג, שיש אנשים שעבדו אצלי 4 שנים, 3 שנים, באים לשלושה חודשים, נשארים אצלי 4 שנים, כי היה כל כך טוב, ופשוט התאהבתי באיזשהו אופן חזרה בעצמי. זה היה כאילו, אתה יודע, זה מין התגלות מחודשת.
זה מעניין, כאילו, תגיד עוד רגע משהו על זה, על להתאהב, להתאהב שוב בעצמי. כי אני חושב שזה, אני חושב שהעניין הזה של אהבה עצמית, אני פוגש את זה הרבה עם לקוחה עכשיו, בפגישה ממש לפני שנפגשנו אנחנו, הייתה לפגישה עם לקוחה, ואמרת לה, כאילו, תוך כדי השיחה, שיש שם... עניין בכלל של אהבה עצמית, כאילו כל מיני דברים שדיברנו, פתאום התחברו, פתאום התמונה נהייתה ברורה, יש שם עניין של אהבה עצמית, אני חושב של לאהוב את עצמנו, זה אחד הדברים ה... לא יודע, קשים, מורכבים יותר עבורנו, מוזנחים יותר אצלנו.
זה מורכב וחופשי בעידן, בעידן שאנחנו נמצאים בו, כל כך קל לנו להיות, לחיות בהסחות דעת של המסביב.
כן.
והנה עשיתי כנס והגיעו לב 2,000 איש, והנה כנס בסיני 200 איש, והנה איזה מדהים אני, וואו, וזה אלוף אני. ואתה חוזר הביתה, אתה מסתכל במראה, ואתה אומר, אוקיי, מה, נו, מה הבשורה, איפה הביג דיל? אני חושב שבדרך שאיבדתי את עצמי שם, בתקופה הזאת, קודם כל איבדתי כבוד לעצמי. איבדתי כבוד. אני מי בן אדם שהכל קל לו נורא בחיים, ומאוד מוערך, וחבר טוב, וחברות, והכל טוב ויפה, הפכתי להיות בן אדם שחי ליד, לא חי על המגרש. אתה אמנם נראה על המגרש, אתה את עצמך לא יכול בלב.
כן.
אתה לא על המגרש, בן אדם. וכשאתה לא על המגרש...
דיסוננס מאוד קשה.
זה דיסוננס מטורף. הייתי ברמן בתקופה שגם לקחתי כדורים נוגדי דיכאון, אסירו לי לשתות אלכוהול. אנשים עושים איתי שוטים, ואני שם לעצמי שוט של מים, ואתה לא מסביר להם למה, הם לא יודעים, הם אומרים, זה... כאילו הם חושבים שאני מקפיץ את הטקילה, ואני חי כאילו מיסטר ג'קל ומיסטר הייד כזה, אני, בלילה אני בעולם המסיבות והברמניות, וביום אני...
קצת מזכיר לי את ה... אתה יודע, יש את ה... נרטיב הזה של הליצן העצוב.
לגמרי.
כן.
לגמרי, לגמרי. רובין וויליאמס.
כן, רובין וויליאמס, בדיוק.
לגמרי. אתה שור מהלך, ואני... והכל סבבה, היו לי גם חברים, הכל טוב, אבל... אבל בתוך תוכך אתה יודע, לא טוב, לא טוב, לא טוב. וזה מקום של, עוד הפעם, איבדתי כבוד לעצמי. כשאנחנו מדברים על אהבה עצמית או על דימוי עצמי, אז יש שם גם את המקום של האם אני מאמין בעצמי, ששם אני די מאמין ביכולות שלי, אבל מצד שני יש האם אני ראוי. ואני חושב שהאם אני ראוי, שם הרבה אנשים נופלים, כן. בלי שהם יודעים שהם נופלים. כי הם חושבים, טוב, אני חושב שאני מסוגל או אני לא מסוגל, אז יש לי זה, לא יודע מה, זה תקרת הזכוכית שלי, אבל שאלה שאנשים צריכים לשאול את עצמם, האם אתה מרגיש ראוי לטוב הזה?
כן.
ואני הרגשתי שאני ראוי להיות בנישט, להיות כאילו, בונה, אתה זהו, אתה... נתנו לך מתנות כל כך גדולות, והרסת הכל. אז מי אתה בכלל? שאתה כאילו...
אז איך משתקמים ממקום כזה? כי זה נשמע מקום מאוד מאוד נמוך להיות בו.
מקום נוראי. אני חושב שהסוד שלי זה שבאמת כל כך לא נהניתי מעצמי, שתחשוב שבן אדם שלא אוהב להיות בגוף של עצמו ובחיים של עצמו ולהיות לבד עם עצמו, הוא, יש לו מנוע בעירה פנימי של עשייה בלתי פוסקת כדי לא להיות לבד עם עצמו.
לברוח לעשייה.
ואז תחשוב מה זה הופך אותי בעולם האמיתי.
להיות מאוד הישגי.
לבולדוזר. מטורף. כאילו הגעתי לעולם העגלות, מגיע, תוך כמה ימים הפכתי להיות ה-number one salesman בחברה. אחרי זה הלכתי לנדלן, עבדתי שנתיים בנדלן, number one salesman. למה? כי אני קם, מגיע הכי מוקדם, הולך הכי מאוחר,
רק ללדת
לא יוצא להפסקות, לא הולך לעשן סיגריה כמו שאחרים עושים כשהם, כי לא רוצה להיות, אין לי מה, אין לי סיבה. גמרתי מחירה, יאללה, next, תביא את הבא בתור. אתה כל הזמן לא לבד.
אבל זה גם מעייף להיות באינטנסיביות כזאת, לא?
כן, אבל זה אחלה. אתה עם אנשים אחרים, אתה מעביר את ה... אתה חי מציאות אחרת. אתה... אני יודע לדבר עם אנשים, יש לי יחסי אנוש מעולים. אני יודע להצחיק, אני יודע לקבל כבוד, כאילו שם זה המקום דווקא שיאהבו אותך קצת. ואז יצרתי עם בן אדם בעגלות, נגיד עושה 10 מכירות ביום, אני עשיתי 30 מכירות ביום. ופשוט זה היה, אתה יודע, זה היה מטורף. אז ככל שאתה עושה את הדברים האלה, אתה מקבל המון הערכה מהסביבה, פתאום מלא הצעות של בוא תהיה איתי פה בעגלות, ובאמת נכנסתי שותף, ואז עשינו נדלן קצת וזה, ואז בשלב הזה שהיו לי עובדים כבר, שם התחלתי להיות, לעבוד תרפויטית, אני חושב, כלפי עצמי.
מה זה אומר?
זה אומר שהתחלתי להיכנס, ולא ממקום של הלקאה, אלא ממקום של... אתה יודע, כמו בוויקטור פרנקל, באדם מחפש משמעות, הייתה לי משמעות אחרת, זה כבר לא אני. זה כבר יש לי ילדים.
את כאילו לדאוג לעובדים.
בדיוק. וברגע שאתה דואג לילדים, אתה כבר לא האישו של עצמך, ושם התחלתי לעבוד, שם קיבלתי את הרספקט של עצמי בחזרה, תוך כדי זה גם מהם, המון אהבה, חיבור מאוד מאוד חזק היה לי שם עם העובדים שלי, באמת, זו תקופה שהם לא ישכחו לפי דעתי בחיים, ואני לא אשכח בחיים, וזה פשוט, זאת הייתה ההצלה שלי. חזרתי אחרי 6 שנים שהיו לי עגלות ועובדים, 8 שנים בארצות הברית סך הכל, אבל בוא נגיד 5 שנים פחות או יותר עם עובדים, שאני איתם יום יום ומטפח אותם, חזרתי בן אדם אחר לארץ.
אז למה סיימת את זה שם את הפרק הזה בעצם?
אז שם היה לי, חזרתי עם זוגיות, עם אחת העובדות שניתה חברה שלי בעצם, והיינו כמה שנים טובות ביחד, והיא הייתה קצת יותר צעירה ממני, ורצה לחזור לארץ, להתחיל ללמוד, להתחיל להיות רצינית, אתה יודע, וחזרתי.
חזור להסללה הרגילה של החיים?
כן, בדיוק.
והתאים לך?
כן, אני יודע, התאים לי. הייתה לי מסעדה, אז השקעתי עם חבר במסעדה, היה לי חומוסייה באלנבי. זאת אומרת, הכסף של העגלות שמתי בחומוסייה, ביי ביי, 500 אלף שקל, הלכו ולא חזרו. אפרופו השקעות וחוסר ידע וחוסר הבנה בזה. אבל אז חזרתי ועבדתי במסעדה שם וביחד איתו ונפרדנו אחרי אני והחברה אז אחרי איזה שנה וכבר המשכתי פה וכבר הלכתי ללמוד קואוצ'ינג והתחלתי את הקורסים וסדנאות ועניינים והעולם הזה הרגשתי שהוא מחכה לי.
אני לקח אותך לפתף נגיע לעולם הזה אבל אני זוכר כאילו הזמנתי אותך פעם ל... להרצות בקהילה שלי, והראית שם תמונה שלך כנער, חבר בלהקה, נגן בס, ולידך לא אחר מאשר אמיר דדון.
נכון.
אז כאילו, וואט זה פאק, כאילו, איפה הדלתות המסתובבות פה, כאילו...
שמע, יש מלא דלתות מסתובבות, אני לא נעים לי להגיד, אני אגיד לך, יש שם בתמונה הזאת כמה אנשים, יש שם, אנחנו, אני רק אסביר את הפריים, בגיל 15, אני גרתי בעילות, הייתי בסיסט וחיפשו באילת, היה להקה יחסית מוצלחת אילתית, קראו לה 059, פעם זה היה, היום זה 08, פעם היה קידומת 059.
קידומת של הטלפון, נכון.
כן, אז קראו לה 059.
כן, הייתי בבאר שבע, זה 057.
אז חיפשו בסיסט, כי הייתה תחרות של כוכב נולד של אז, ויום לפני כאילו הסגירה של הדלתות של התחרות הזאת, הקלטנו את הדבר הזה ושלחנו על איזה קסטה, אתה יודע, הנה השיר שלנו, אנחנו רוצים להיכנס לתחרות, אמיר דדון אז היה אחד הנגנים, נגן משנה וזמר משנה של הלהקה, היינו זה 5, 6, 7 אפילו, לא זוכר כמה, ויום לפני שסגרו את ההרשמה, נכנסנו לתחרות, עלינו לאיזה, הגענו לאשקלון, עשינו שם איזה מיני תחרות, עלינו לגמר, זכינו מקום ראשון.
וואלה.
כן. עכשיו, הזמר שלנו הוא דוס היום, הוא היה בדה וויס, קוראים לו ארי גאט, לא ארי, גילי גאט, הוא ניגן ושר עם אח שלו בדה וויס, אז חלק מכירים אותו, שני נגני, נגנים, אברכים, הראו לפני זה 5 שנים,
אני זוכר משהו כזה,
כן, היו שני אחים דוסים, שרו ביטלס, וסיימון וגרפינקל, וכל מיני כאלה, אז הוא היה זמר, גם משנה וגם נגן, אבל ראשי, אמיר דדון היה זמר משנה, הזמר שלנו בכלל, דלתות מסתובבות, התאבד אחרי זה בצבא וואו. אגב, בחורה ששרה איתנו, אז היא הייתה, אחרי זה התחתנה עם בועז שרבי, היום מגרושתו, בקיצור, ויש שם שניים שגרים בארצות הברית, בקיצור, דלתות מסתובבות, ממש ככה, ואמיר דדון, אלוף, פשוט אלוף.
ולא לא דגדג לך ככה, להמשיך את הקריירה המוזיקלית?
אני אגיד לך למה לא. כי אני ואמיר דדון נהיינו חברים ממש טובים, וראיתי מה זה בן אדם שנמצא באזור הגאונות שלו.
מה, לעומתך כאילו?
לעומתי.
אוקיי, אז כאילו...
אני מיליון מאמץ כדי להגיע לרמה סבבה, אפס מאמץ להגיע לרמה מדהימה.
זה באמת אפס מאמץ, אתה חושב?
הוא...
כאילו מה, אתה אומר כאילו זה כישרון?
כישרון מטורף. כישרון מטורף. עכשיו, אח שלי הוא גם בעולמות המוזיקה, והוא מלמד היום וזה, הוא אמר לי, תשמע, מוזיקה אפשר להגיע לרמה מאוד גבוהה גם בכישרון גבוה. אפשר. ויכולתי לעשות את זה, אבל זה היה לי המון מאמץ, זה לא אזור הגאונות שלי. אתה מבין? אצל אמיר דדון, שהוא לוקח את הגיטרה, עזוב רק את השירה שלו, שהיא מדהימה בינה, ואת הכתיבה שלו אגב, שהיא מדהימה.
יש לו משפטים כאילו...
הוא עמוק ברמות על, וזה מה שמביא לו את האיכויות שלו, מעבר לקול הגדול שיש לו. אבל כנגן, הוא נגן מטורף, מטורף, אנשים לא יודעים את זה, אבל הוא נגן מטורף. אז כשראיתי אותו וגדלתי לידו ואנחנו שנינו למדנו אצל אותו מורה, אתה מבין שיש אנשים שכאילו נועדו לזה ויש אנשים ש...
לא הפתיע אותך כשהוא פרץ.
קצת פרות. בוא נגיד שמאוד לא הפתיע, בדיעבד זה כאילו, תראה כמה דלתות מסתובבות, זה כי הוא הפציע אצל עידן רייכל, הוא שר את שיריות של החיים. מה היה קורה אם הוא לא היה שר אצל עידן רייכל? היינו מפסידים זמר כזה גדול, הוא היה מפסיד את החיים האלה שלו? איזה הזיה זה? אז דלתות מסתובבות, הכל דלתות מסתובבות.
כן. מאמן. טוב, אז מתי הנקודה שאתה מתחיל, באמת אתה מתחיל להיכנס לעולם האימון, מתי אתה מחליט של להופיע על במות ולהרצות, זה הדבר שלך?
אז אני אגיד כזה דבר, תראה, הגעתי בארצות הברית, עבדתי קצת בעגלות, ואז הלכתי לעבוד שנתיים בנדלן, אצל בחור בשם עמי, בת ימי, שירד לארצות הברית כדי לעבוד שם בנדלן, והוא, לזכותו יאמר, שנראה לי שהוא נתן לי את התביעת רגל הראשונה שם, יאללה, זה העולם, כאילו, הוא הביא מלא הדרכות של מרצים מבחוץ, והוא אמר לי, בוא, יש איזה מרצה, איזה סדנה, בוא איתי, מה אכפת לך? עכשיו, אני חי את העולם הגדול, גר בקווינס, עובד בניו ג'רזי, ואני כאילו רואה כסף גדול לידי כל הזמן, ואני עושה קצת כסף וזה. הוא אומר לי, זה $2,000, בוא, זה פה בניו ג'רזי לידינו. אמרתי, סבבה, אני אבוא, אני לא מכיר את הבן אדם, אבל את מי שמרצה שם. אני מגיע, רואה אנטוני רובינס, סדנת ההתפתחות הראשונה שלי אי פעם. אני
חושב שזה פאור אפין?
כן. אז UPW מגיע לשם, סמי טריילר לפרצוף, 4 ימים של, תחשוב, בן אדם שלא מכיר את העולמות האלה, להגיע ל-UPW, לאנטוני רובינס על ההתחלה, זה וואו, זה חתיכת אוברוולמינג מטורף, אבל זה שם הוקסמתי לחלוטין, ואז אותו עמי גם הביא אחרי זה בחור, הביא לנו, היינו משרד של איזה 8 עובדים, משהו כזה, הוא הביא לנו איזה בחור שבא לארצות, והוא עובר בכל מיני סטייטים במדינות בארצות הברית, ומרצה על מחירות או על כל מיני דברים כאלה, סגירת עסקאות, ואמרתי, בונה, מה זה? זה אני, אני רוצה להיות
כמובן. הרגשת את זה, ראית את זה?
כן, אמרתי, זהו, זה אני. אני הולך ומרצה בכל מיני מקומות, מגיע, הרי מה זה להגיע ולארצות בפני אנשים וללכת? אתה בא, אתה עושה את העבודה הקלה, אתה מלמד אחרים מה הם צריכים לעשות, ולא נמצא בשטח.
אפס אחריות.
כן, הכי כיף, הכי קל. אבל אני אמרתי, וואו, זה החלום הגדול. מדהים. שם אמרתי, זה כאילו נפל לי הסימון, אבל חזרתי לארץ, ולקח עוד זמן עד ש... כאילו לקח עוד כמה שנים אחרי זה, כי עבדתי עוד 5 שנים בעגלות אחרי זה. אבל שם כבר אני התחלתי להביא את עולם הקואוצ'ינג, ולקחתי את העובדים שלי לכל מיני סדנאות, וחיפשתי סדנאות כל הזמן. לקחתי מאמן עסקי לגלות שלנו, שעבד איתם אמריקאי, שהשקענו בו הרבה כסף וזה. אז שם התחלתי את הזרעים של העולמות האלה, ואז הגעתי לארץ אחרי זה, ושם כאילו התחלתי ללמוד קואוצ'ינג, והלכתי לקוד המנצח, ושם כבר זה היה, זהו, זה כבר היה דרך יחסית צלולה.
אני חושב שהמקום הזה של לעמוד מול קהל, זה מצד אחד חלום גדול שיש להרבה אנשים, זאת אומרת, הרבה, אני יודע, כשאנחנו, אתה יודע, הרבה בקוד, וגם אחר כך, כאילו, הייתי שומע מה אנשים, אני רוצה גם, כאילו, כזה להיות. אז מצד אחד זה חלום להרבה אנשים, מצד שני זה גם אחד הדברים שהכי, הכי מפחידים אנשים. בטוח שאתה פוגש את זה הרבה עם הלקוחות שאתה עובד.
תשמע, אני דוגרי, יותר מעניין אותי איך אתה פגשת את זה, כי אתה אישיות יותר מופנמת ממני,
כן.
וכאילו, ואני נותן אותך המון פעמים כדוגמה בקורסים, ואני אומר, חבר'ה, תראו, ערן שטרן הוא לא אישיות מוחצנת, אנטוני רובינס, אלון אולמן, ניר דובדבני. יש פה אישיות אחרת, ועושה את זה לא פחות טוב, כאילו בדרך שלו, איזה מדהים זה.
זה מעניין, כי אני בחיים לא הייתי חושב על עצמי שאני אעשה משהו כזה. נעבר.
זה היופי, זה המדהים.
נעבר. אני בכלל גיליתי בערך בגיל 30, היה לי איזשהו פתאום זיכרון של אירוע מכיתה ד' גיל 10, שאני כאילו, אתה יודע, אני מאוד באישן במהות שלי, אז אני גם לא, אתה יודע, הייתי תלמיד שלא מדבר, שלא משתתף בשיעור כזה,
כן.
והמורה שואלת שאלה, ואני לא יודע למה אני מצביע, אין לי מושג עד היום למה עשיתי את הטעות הזאת, והצבעתי, ואיך שהיא עם יד נורא שמחה והתלהבה שאני סוף סוף מצביע, אתה יודע, נתנה לי את זכות הדיבור כמובן, והיה לי כזה, כאן תמו שידורנו לערב זה, ובלק אאוט מוחלט, ואני ממלמל את זה קשקוש, וכמובן כל הכיתה צוחקת, ואני ערן בן 10 מבטיח לעצמו, שהוא בחיים, לא ידבר יותר בפני קהל.
אז זה א' זה
מטורף. וזה 20 שנה החזיק.
זהו, זה...
כן. אתה יודע, יש לי זיכרון, אני חושב שלעבודה שלי באינטל הייתה תרומה מאוד משמעותית לשינוי הזה אצלי. כי הייתי בתפקידים שדרשו ממני להציג דברים. הייתי, התפקיד הראשון שלי היה במדור, זה קבוצה שהייתה נקראת שכר והטבות. זה בעצם תפקיד מרתק. קבוצה שהייתה אחראית על מדיניות השכר והתגמול של העובדים באינטל בישראל. זאת אומרת, אנחנו היינו קובעים את המדיניות של כמה עובדים ירוויחו ואיזה הטבות יהיו להם.
וואלה.
יהיה רכב חברה, לא יהיה חברה, כמה אופציות, כמה מניות. אנחנו היינו
קיצור, אתה...
קבוצה הזאת. זה הייתה איזה מין סיירת כזאת.
או שאהבו אותך או ששנאו אותך.
זה הייתה איזה סיירת כזאת שבתוך HR של באמת, וכחלק מהדבר הזה, אז היינו פעמיים בשנה בערך עושים כל מיני אנליזות ומציגים את זה בפני ההנהלה התנאית. הסייט סטאף זה נקרא, ההנהלה הכי בכירה באינטל, בסדר? זה היה בזמן דוב פרומן, כאילו האגדי, והמנהלים תחתיו, כאילו מנהל של המפעל בקריית גד ובחיפה ובירושלים, כאילו זה היה הקהל שהיינו צריכים להגיע עם האנליזות ולהציג, אז התפקיד הזה לא השאיר לי יותר מדי ברירה, כי זה הייתה דרישת התפקיד, אתה מבין?
אז לא הייתה לך ברירה.
לא הייתה לי ברירה, אני חושב, וזה, אני חושב שזה נתן לי הרבה מאוד ביטחון, כי להופיע ב, אתה יודע, מול קליברים בהיקפים האלה, אתה יודע, אני הייתי כולה בוגר אוניברסיטה, אתה יודע, שנה אחרי סיום הלימודים, פחות אפילו.
וואו.
כאילו, חצי שנה כבר הייתי צריך להציג אנליזה ראשונה.
בגיל 22, 3 כזה? גיל, 4?
לא, 25 כזה, 5. כאילו, כ-4 שנות לימודים, כן. 25, 26, כאילו.
מורכב, כן.
אתה יודע, פתאום, אתה יודע, דוב רומן, מי שהביא את אינטל ישראל, אתה... כאילו, אני יושב איתו וצריך להסביר לו על המחשב שלו, איך הוא מפעיל את המערכת שהתקענו, כאילו, כל מיני דברים כאלה, ולהציג תקציבים, זה וואו כזה, זה ממש וואו. אז אני חושב שזה היה לזה דבר מאוד משמעותי עבורי בשינוי הזה אצלי.
אז זה נגיד מעניין, אני, כאילו, בוא ניקח, נשים רגע את הסאגה של מה שאני עברתי בדרך, נניח, ו... כאילו, אני הצלחתי איכשהו לצלוח את זה, אבל באישיות שלי, אני זה ששטוטניק בבית ספר, אין לו בעיה, יגידו מה שיגידו, אני כאילו, אף החוצה, זה מדבר חופשי, גם היו מורים שאהבו אותי ממש, כי גם כן. הייתי טוב, סך הכל. לא הייתי ילד רע, מאפן, הייתי שטוטניק, אבל סבבה כזה. אז מבחינתי, העמידה מול קהל, כאילו, היא... לא יודע, יש בי איזה משהו, למה מנהיג על הבמה? אני, יש בי איזה משהו שהוא מנהיגותי, ועבדנו קצת ביחד, אז אתה ראית את זה גם, כן. אני חושב. אני קל לי לעמוד, זה האובייס שלי. האוטומט שלי זה קודם כל להיות בראש, ואחרי זה, הלא אוטומט שלי זה לקחת צעד אחורה.
וואלה.
זה הקושי שלי, הקושי שלי זה להיות מאחור ולהיות בשקט. זה קושי, מבחינתי.
למרות שאתה יודע, כשעשינו הרבה מאוד... עשינו הרבה מאוד כנסים ביחד, ופשוט רובם אתה הנחית, ואולי את כולם בעצם למה את רובם. אתה יודע, כשאתה עושה כנס כזה, אז אתה תמיד, זה כאילו בסדר, אתה מציג את המרצה, אבל אתה תמיד לוקח אחורה.
יש בי איזה משהו שנורא, וגם בפודקאסט שלי אני נורא רואים את זה, וגם בכנסים ממש, סיימנו כנס שבוע שעבר, אני נורא אוהב להרים לבן אדם, לתת לו המון ביטחון עצמי, וכיף לי, כיף לי שלא כיף. כיף לי, אגב, אפרופו התקופה של הדיכאון, זה הדבר היחידי שהחזיק אותי. כשלך טוב, לי טוב.
אז מה זה?
כי אני לא טוב לי.
אוקיי.
אז אם לך לא טוב, לשנינו לא טוב. אבל אם לך טוב...
אז מה, אז היית מנסה לגרום לאנשים אחרים שיהיה להם טוב?
כן.
כדי שזה ידבק אליך?
בדיוק.
אני יכול לראות איך כברמן זה לגמרי תפקיד בשביל זה.
כשלך טוב, לי טוב. זה ממש כך. עכשיו, זה לא רק מהילדות, לא רק מהברמן, זה גם בילדות היה לי את זה. כאילו, יש בי איזה משהו שנורא רוצה לעזור. אח שלי הגדול, יכול להיות שזה הכל ממנו נובע אגב, הוא אח שלי הגדול גדול מן שנתיים וחצי, והוא היה בן אדם מופנם, סגור, ביישן. ואני הייתי חוצפן, מוחצן ודביל.
בסדר? זה איך מסתדרים.
יכול להיות. יכול להיות, יכול להיות. אני כאילו הרגשתי שהמון פעמים אני צריך לפתוח לו איזשהו דלת בתור ילד, שאני הילד הקטן. ושמה נתבע בי איזה משהו של כנראה להיות בפרונט נורא, והיום, ואני מבין כמה טוב זה עושה לבן אדם, זה מאוד תרפויטי המקום הזה בעיניי.
של לעזור.
לא, שדווקא של, אני מדבר על קדמת הבמה.
להיות מוקדים.
כשאתה בקדמת הבמה, תחשוב כמה תהליכים אתה מעביר את עצמך.
לגמרי.
זה מדהים.
לא, ברור, להגיע לנקודה בסוף שאתה על הבמה, קדמה לזה דרך
נכון.
פנימית מאוד ארוכה, כדי להיות מסוגל להעמיד את עצמך למעלה על הבמה.
אז אני... יש, אתה יודע, אפשר כדי לעשות שינוי, אתה יכול לעשות אותו בכל מיני דרכים, אפשר ללכת פנימה ולהתחיל לעשות עבודה פנימית. אני דווקא אומר, עזוב את הפנימה, הפנימה כל כך מורכב, לך החוצה, תתחיל לעמוד על במות, תבוא לפודקאסט, למה? יש לי כל מיני, יש לי, נגיד איזה קבוצה של מועדון מרצים, ששם אנחנו עכשיו מתחילים פודקאסט שלהם, שהם חייבים להיות מרואיינים בו, ואני גם הולך לעשות שם כנסים דיגיטליים. שהם חייבים להרצות, לא חייבים, אבל...
הם מניח שהם באו
לקבוצה
כזאת, זה מה שהם ירצו לעשות.
אז למה אני עושה את זה? כי אני חושב שיש משהו בבמה, שנותן לך שינוי מנטלי, איזו קפיצה כזאת שאתה עושה, כי אתה פתאום רואה את עצמך במצלמה, אה, וואו, זה היה אני? מה? וואו, ואז מתחיל איזשהו תהליך שאתה, שהוא מתגבר הרבה פעמים על הדיבור הפנימי שלך. הדיבור הפנימי מתחיל להשתנות. לכן אני נורא אוהב את העבודה החיצונית, שמשפיעה פנימה, ואז צריך לעשות גם עבודה פנימית, אני לא אומר שלא, אבל הרבה אנשים נוטים לחשוב, נורא לחשוב, לקחת הזמן, יושבים על הרצאה שנתיים, חודש, חודשיים, כן. חצי שנה, כן סדנה, לא סדנה, היום דיברתי עם בן אדם כזה, מומחה מטורף ל-AI, הוא אומר לי, כן, אבל אני לא יודע איך סולקים את זה, אחי, אתה מומחה ל-AI, מה אתה לא יודע איך סולקים? כאילו נמצא את הדרך לסלוק את הלקוחות.
זה ממש לברוח לפרטים הלא רלוונטיים, כדי להימנע מהעניין עצמו.
בדיוק, אמרתי, יאללה, בוא נצא לאור עם זה כבר. עכשיו, ברגע שאתה רואה בן אדם כזה, אפרופו מה שאתה עברת, אז נגיד עזרתי לסמנכ"ל בכיר בחברת ביטוח. הוא מצלצל אליי לפני איזה שנה, הוא אומר לי, עדי, הציעו לי את זה, הוא היה פעם באיזה קורס שלי, הציעו לי לבוא להיות סמנכ"ל ביטוח בחברה מאוד מאוד גדולה, ואני לא יודע אם לקחת את זה, כי אני הולך לעמוד שם מול הבורד, ומול העובדים, ואני מת מפחד, אמרתי לו, יא טמבל, תגיד להם כן, ברור שכן, אנחנו נפתור את זה, ועבדתי איתו למשך כמה חודשים, והיום הוא פשוט נהנה מזה, אתה רואה את ההבדלים, הוא היה בן אדם שאתה יודע, מאלה שיש להם זהה בכל החולצה, שהוא היה מתבייש מרוב איך שהוא נראה פיזית בסוף הדרכה שלו או משהו כזה, עכשיו, מה זה קהל אצלו? זה היה קהל, זה אחד ומעלה. זאת אומרת, שניים ומעלה.
שניים ומעלה, כבר.
שניים ומעלה זה קהל. אחד הוא מעולה באחד אל אחד, אבל שניים ומעלה זה... אז אני יש שם משהו שאני פשוט חושב שהוא פספוס לא לקחת אותו. פשוט פספוס.
אז מישהו שנגיד עכשיו שומע אותנו, ויש לו את ה... עכשיו, אני חושב שלהרבה אנשים יש את הרצון לעמוד ככה בפרונט, אבל נגיד שזה משהו שהוא בוער בו בפנים, והוא מת מפחד. מה אתה אומר לו?
תשמע, שלח לי בן אדם מייל, לפני זה כמה חודשים, הוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע מה עשי שיש לי לעולם, אני נורא רוצה לעמוד על במות. אמרתי לו, אח, שלחתי לו הודעה, אח שלי זה מספיק. זה הכל. אתה לא צריך שלכל דבר יהיה סי לעולם. נכון שזה עניין של כמה אנשים יבואו לשמוע אותך. כן. סבבה, זה, שלח איזה לדייק, להבין, אבל אם יש לך איזה רצון, הלאק, אנחנו...
שזה לא שונה אם יש לי רצון להיות סקיפר, או יש לי רצון לצאת לטרק בסיני.
לגמרי.
זה אותו דבר, זה לא שונה.
נכון.
יש לך רצון, לך תממש אותו.
יש לך זמן קצוב. יש לך פה...
זה קעקוע, כן.
קעקוע נחמד של שעון חול.
כן.
יש לך זמן קצוב פה. מה לא תעשה את זה?
כן.
בדיוק ראיתי סרטון של יובל שוורצמן. בפייסבוק, אתה מכיר את יובל שוורצמן?
ברור.
כן.
ברור.
אז אהבתי על הסרטון הזה, הראיתי אותו פעמיים באותו יום, לפני איזה כמה...
איזה מהמחות שראיתי אותו.
סרטון על זה של, אתה בא למעלה, הגעת לעולם הבא, אלוהים שואל אותך, או מי שואל אותך שם, מה עשית? ואתה, כאילו מה תרמת לה, מה עשית, מה הספקת לעשות בחיים שלך? ואתה, אני... עבדתי בזה ועשיתי את זה ובסך הכל היה לי נחמד ואני חושב שהיה בסדר וכאילו אח של איפה מה קורה
אין זמן אחר
כאילו יאלק
כן,
אני משתגע אחר. מזה אני רואה את זה זה מטריף אותי עכשיו שוב אני כאילו אתה יודע זה נשמע קצת שיפוטי איפשהו אני היום פחות מתעסק בשיפוטיות לא מעניין אותי כאילו בן אדם שלא רוצה סבבה אני כאילו בעיה שלו, אבל...
אתה יודע, בן אדם שלא רוצה, זה, אני חושב, המקרה הקל יותר. אני חושב שהרבה רוצים, אבל מתים מפחד מזה.
אז שם אני אומר, אם הבן אדם מת מפחד והוא לא בעבר, אגב, אתה לימדת אותי את זה מאוד, הייתי עושה, יוצא מגדרי, כשאתה תצליח. היום, ואת זה למדתי איתך בכנסים, ובכלל, בדרך שאתה מעביר, אני, הדרך שלי היא לא לסמוך על הבן אדם, אני אעזור לך ואני אהיה איתך טוטלי. אתה, הדרך שלך היא לתת לו מאוד את הספייס שלו ואת המקום שלו להתאמץ.
הוא חייב, לדעתי. בתפיסתי, חייב.
לגמרי, זה כמו פרפר שיוצא מהגולם, אתה יודע, ואם אתה לא נותן לו להזיז את הכנפיים, הוא לא ינוע לבד. ואם אני כל הזמן יהיה הקביים שלו, הוא כל החיים שלו יצטרך את הקביים האלה.
כן, זהו, אני ממש, אתה יודע, היה לי... הייתה לי עד למזון את התוכנית של עושים שינוי, והתחילה עם ליווי אישי של, עם מאמנות מאוד צמוד, ובנקודה מסוימת אחרי 3 חודשים בתוכנית, באופן מובחן, כאילו מתוכנן, הורדנו את התדירות של המפגשים עם המאמנת, כאילו בחצי. והיו אנשים שזה כאילו, זה נורא הפריע להם, ולמה ככה, ואנחנו רוצים את יותר פגישות שהיו לנו, והסברנו להם שאנחנו, זה בדיוק העניין הזה, אנחנו לא רוצים להיות הקביים שלהם, אנחנו לא רוצים שיפתחו את התלות הזאת, אנחנו רוצים שהם יענו לבד, וזה לפעמים אנשים כאילו יכולים להתבלבל פה בהקשר הזה, כי אם אני כאילו, אתה יודע, כשאני מסיים את תהליך עם לקוח, והוא אומר לי שהוא כאילו מרגיש שהוא יכול להמשיך לבד, פה מבחינתי זו נקודת ההצלחה מבחינתי.
לגמרי.
לא שהוא עכשיו יישאר איתי עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, זה לא...
לגמרי.
בשביל מה אנחנו עושים את זה הרי? אנחנו לא נהיה שם כל הזמן עבור אנשים.
לגמרי, והמון מרצים נופלים שם, למה הם נופלים? זה נורא קל לי פה לשם, כי אם אני עכשיו מלווה אותך, או שאתה, אני מלווה קבוצה, או נמצא בפרונט, אני המון פעמים מתאהב במחיאות כפיים.
כן.
ואז אם אני מתאהב במחיאות כפיים, אני נורא רוצה להמשיך את זה, זה נורא כאילו ממכר איפשהו. ואז אני כל הזמן הקביים של אנשים, אני כל פעם המון אנרגיה והמון זה, והוא ורעש וצלצולים, נגמר הקורס או נגמר התוכנית ליווי, הבן אדם גמור, רק עם פחות 30,000 שקל בכיס, ואתה כאילו קיבלת את כל המחיאות הכפיים, אבל בתכלס השארת אותו שבור. ופה אנחנו צריכים, המרצים, לתת את ה... ואת זה באמת לזכותך יאמר שלמדתי ממך המון בקטע הזה, זה של בוא נתשחרר, תן לבן אדם לעבוד.
יש פה גם היבט של אחריות אישית בעיניי מאוד מאוד משמעותי, של איפה האחריות שלי כם, לא יודע, יועץ, מאמן, מלווה, מטפל, whatever, מה שזה לא יהיה, מול הבן אדם, איפה האחריות שלי מתחילה ונגמרת. ואני חושב שבסוף אני לא יכול להיות אחרי על ה... על תוצאות של אף אחד, או על החיים של אף אחד.
לגמרי.
אני יכול לעזור, אני יכול לסייע, אני יכול ללמד, ברור. אבל להיות אחראי על התוצאות שלו, על מה הוא עושה או לא עושה, אין מצב בעולם.
אז אני, האוטומט שלי זה לקחת אחריות, ושל הרבה אחרים אגב.
לא, זה הולך להתחבר לנקודה שאמרת, שאם לא יהיה טוב לך, יהיה טוב.
יכול להיות.
כן.
יכול להיות שזה, אני מחפש את הטוב הזה, ואז ככה אני אולי כן. בונה את הדימוי העצמי שלי מול עצמי. יכול להיות. אבל כן. היום אני כבר הרבה פחות במקום הזה, אגב. היום וזה גם, אגב, הרבה הודות לתקופה שלנו ביחד, שעשינו במשך בערך 2 כנסים גדולים, וכאילו, היום אני כבר פחות צריך את ההדה הזאת, את האישורים האלה, אני כאילו...
אז בוא נדבר רגע על הקטע הזה של המחיאות כפיים, של האגו, בסדר? כי אני חושב שהרבה אנשים שנמצאים בקדמת הבמה, ואני יכול להגיד את זה גם על עצמי, יש פה... נורא בקלות אפשר רגע להשתקר מזה, ולהתאהב בזה, ולהאמין לזה, כאילו להאמין לזה שאם מוכרים לך כפיים, אז אתה באמת כל כך מושלם והכי טוב בעולם, וכולי וכולי וכולי. מה, איך אתה רואה את זה?
תשמע, היה לי, אני לא אשכח, חזרתי פעם אחת מאיזה כנס שלנו, משהו כזה, הביתה, ואני כאילו אומר לעצמי, בונה, אשתי צריכה להתחיל להעריך אותי קצת יותר. כי אני חוזר, כולי נפוח, 2,000 איש, לא יודע כמה הבאנו לכנסים, 3,000 לפעמים, לפעמים יותר גם, ואני מבסוט. ואני חוזר, אני מסתכל את אשתי, קח את המטטט, נקה את הבית, שטוף את הכלב, אני מסתכל ואני אומר, מה? מה, את גנובה? אני קרייריסט. אני כאילו, אני עילוי. אשתי יודעת להנמיך אותי טוב. באמת, היא יודעת, שם אתה מקבל פרופורציות, אבל אני חושב שבאמת יש איזה משהו נורא, תחשוב, אני עוד נקודת מפנה שהייתה לי, אגב, הגעתי לבית ציוני אמריקה לפני איזה כמה שנים, לפני איזה 11 שנה, גם כן 10 שנים, משהו כזה שרק חזרתי מארצות הברית, ואני מגיע, ואני רואה את ניר דובדבני על הבמה, ואני נכנס בבית ציוני אמריקה, מתחיל לספור את הכיסאות, כפול מספר השורות,
כן. מתמטיקה שכולם עושים.
כפול הכרטיס,
כן.
ואני אומר, בונה, כמה כסף הוא עושה, יואו! ואז אני רואה אותו עומד על הבמה, ואני אומר לעצמי, מה זה, אני יכול לעשות את זה גם. אני גם יכול לעשות את זה. אני עכשיו יכול לעלות על הבמה להחליף אותו. וממש, אני זוכר שגם רציתי שאיפשהו, אתה, הוא, אלון אולמן, מישהו יגלה אותי. Mm. ויגיד, בוא נע, אתה תותח, תעלה על הבמות. יאללה, בוא תהיה חלק מהצוות שלנו, אתה איתנו. וזה לא קרה, אף אחד לא ראה את הטוב הזה שעומד מולם. את האור הגדול. ואני מספר את זה הרבה בקורסים שלי, כי אנשים חכים שיצילו אותם. זה פשוט מדהים.
נכון.
ורציתי, ואנחנו רואים את ניר דובדבני ואותך, ואת אלון אולמן, ואותי היום, ואת לירון מור, ואת רוזין, ואת כל האנשים הגדולים האלה, רואים אותם על הבמות, ואתה חושב שזה נורא נוצץ, וזה באמת, יש בזה המון דברים נוצצים. אתה מקבל המון אהבה, המון כבוד, וכל מילה שלך הכי מטומטמת נשמעת חכמה פתאום. אתה נשמע מאוד מתוחכם, ואנשים תופסים ממך, אבל אני חושב שעוד הפעם בסוף, אתה צריך לזכור שאתה כולה בן אדם מסכן ואחד מיני מיליארדים פה. וכל מה שאתה אומר, זה עוד דברים ששמעת, עוד דברים שאיבדת והבאת את זה עם זווית שלך, אבל זה מאיפשהו שמישהו אחר כבר כתב.
אף אחד לא ימציא שום דבר.
בדיוק. ואת זה אני חייב להודות שהיו לי תקופות מאוד קצרות אגב, שקצת עפתי על עצמי יותר מדי, אבל רוב הזמן, ואתה מכיר אותי וראית את זה, אני חושב מקרוב, אני מאוד מאוד שומר על רגליים על הקרקע. אני משתדל מאוד לא להתאהב במילים של עצמי, ובמקום הזה, כי זה מקום שהוא הוא פשוט, א', לא אמיתי, ב', זה רק דעה,
כן.
וג', הכל משתנה תוך שניות.
ונהיה לא רלוונטי.
וכן, וגם יום אחד אתה למעלה, ויום אחד אתה פחות, ויום אחד יותר. וברגע שאתה מחובר לעצמך ואוהב את מה שקיים פה, בפנים, אני חושב שזה הדבר הגדול. עכשיו, פה הרבה מרצים צריכים לשים לב. רוזין רוזנבלום דיברה על זה בכנס האחרון שהיה לנו אגב. היא אמרה, המרצה בהתחלה מתאהב בכפיים, ובבמות, ובהואה, וברעש וצלצולים. הרבה פעמים אחרי זה הוא מתאהב בחומר.
כסף.
וגם בכסף וגם בתוכן שלו.
בתוכן שלו.
בתוכן, אוקיי. בתוכן, וואו, yeah. תוכן. אין, התוכן הזה הוא הכי זה, ובסוף הוא מתאהב באמת ביכולת שלו לעזור לאנשים ובמקום הפשוט של להיות וזהו, ולהעביר את זה הלאה.
כן.
וברגע שאתה מגיע למקום הזה, זה מקום מדהים להיות בו. אתה כבר לא רודף. אני זוכר שדיברתי איתך, אמרתי לך, איראן, בוא נעשה כנסים בחול, בוא נעשה דברים. אמרת לי, אבל זה לא, אין לי שום שאיפות לדבר הזה. ואני מסתכל לך ואני אומר, מה? למה? ועכשיו אני מבין את זה, כאילו, אתה יודע, אם אתה עושה כסף סבבה, אבל אתה עושה את מה שאתה אוהב לעשות, פה זה נגמר.
כי יש פה, אתה יודע, דיברת על כל הכנסים הגדולים, ושסופרים את הכיסאות וכל זה, תמיד היה נורא משעשע, כאילו, אתה יודע, תמיד הייתי גם צוחק על זה הרבה, אם צוחקים אלון ואני, כאילו, שמסתכלים על הקהל, ואומרים, טוב, כולם עכשיו עושים את המתמטיקה הזאת, כאילו, בדקה הראשונה, אתה יודע, שמתחיל גודו, כולם עושים את המתמטיקה הזאת של כמה, אוקיי, 200 איש, אני אומר עכשיו 2,500 שקל, 2,600 שקל, הזונות האלה עשו 500,000 שקל בסוף שבוע הזה.
לגמרי.
עכשיו הם לא יודעים שאתה, כאילו, עלה לך להביא אותם לשם, לפחות איזה מאייה, הם לא זוכרים, הם לא מבינים שהאוכל הטעים שהם אוכלים בהפסקה והכיבוד, והם לא רואים את הסרן שצוות שמפרפרים סביבה, הם לא רואים את המתמטיקה שזה, כן, עושים בזה כסף, לא צריך להתלונן, אבל זה רחוק, רחוק, רחוק ממה שהם חושבים, וזה בסוף שאתה עולה על הבמה, קדמה לזה, וואחד הרבה מאוד עבודה סיזיפית לפני זה, כדי להגיע לנקודה הזאת.
שאותה רוב האנשים לא מוכנים לשלם.
ולא, בדיוק. לא, לא, גם לא רואים, וגם אם רואים, לא מוכנים לשלם אותה בדיוק. וזה קשה, זה מעייף, אני יודע, אצלי זה פשוט היה עניין של תקופות, הייתה לי תקופה שזה נורא משך אותי, ונורא עניין אותי. היום זה לא,
כן.
זה לא עושה לי את זה. זאת אומרת, אני יכול להרגיש הרבה יותר משמעותי לפעמים, בלהוציא פרק פודקאסט טוב, או בשיחה עם אחד על אחד עם לקוח שאתה יודע, עלינו איזושהי נקודה מאוד משמעותית ופתאום משנה אצלו משהו מאוד דרמטי אחר כך. זה יכול להיווצא בהמון דברים. לכתוב פוסט שכאילו אני יודע שנוגע באנשים. יש המון דברים להשפיע. יש המון דרכים להשפיע.
נכון.
אוקיי, אני חושב שהעמידה על במה היא נפלאה, היא מדהימה, אני מאוד אוהב את זה בעצמי, אבל אני חושב שזה דרך אחת מאוד, הרבה מאוד דרכים.
לגמרי. ואני חושב שהנקודת מפתח שהרבה אנשים צריכים פשוט לשים לב אליה, זה שוב, שהבן שלי אמר לי לפני כמה ימים, הוא בן שש, הוא אמר לי, אבא, אני רוצה להיות כדורגלן שאני גדול. כדורגלן מפורסם. אמרתי לו, מה אתה רוצה להיות, יותר כדורגלן או יותר מפורסם? כן. הוא אמר לי, אני רוצה כדורגלן להיות. אז שמחתי לשמוע לפחות את זה, לפחות כרגע, ואני חושב שהמון אנשים פשוט לא מחוברים מספיק באמת, וקשה להם לדייק את זה, כי זה קצת מורכב ללמה האמיתי שלהם. ברגע שאתה מחובר ללמה שלך, אז אתה יכול גם לאכול כל איך.
נכון.
כי זה כבר, זה איזי בריזי. זה כמו האדם חפש משמעות, כמו שהוא כתב, יש לך עבור מה לחיות, אתה תחיה. הרי ויקטור פרנקל עשה, תוך כדי השואה, הוא הלך ובדק למה חלק אנשים לא שורדים, ולמה חלק אנשים כן שורדים. ומי ששרד שם, הרבה מהם היה להם משמעות, הם רצו לפגוש את האח שהם איבדו, כן. או את האמא, או את הזה, או שהם דאגו למישהו, והיו לידו ודאגו לו. ואני חושב שהרבה אנשים מפספסים את הלמה הזה. אתה כן. עובר תהליך עם עצמך, אתה מדייק את הלמה שלך הזה כל הזמן.
כל הזמן. ואני אגיד פה משהו שלעשות כסף, או להיות מפורסם, או לקבל כבוד והערכה, זה למה פג תוקף בעיניי. זאת אומרת, יש לו תוקף
קצר.
נכון. הוא יכול להחזיק אותך למשהו, אבל התוקף שלו קצר, אני חושב, אצל רוב האנשים.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני מסכים איתך ב-100%.
טוב, הגענו לשלב. אז יש לנו פה 4 חבילות קלפים.
מאז שאירן יערוכני, אתם מבינים? אתם מבינים מה הוא עובר בתקופה האחרונה?
רגע, זה הדיבור עליי, שאירן יערוכני?
זה אני עם עצמי.
לא, רגע, תן איזה רכילות ככה מאחורי הקלעים.
קודם כל, אני, אנשים לא יודעים, אבל אני עבדתי איתך הרבה. אני, בקורונה, העסק שלי אגב קרס, ואני, ואמרתי את זה גם בכנס בסיני, אם לא הייתי פוגש אותך בתקופה מבולבלת, יכול שלא הייתי יושב פה עכשיו.
תקופה מבולבלת שלי.
שלך. כי הרי שלחתי לך וואטסאפ, אמרתי לך, אירן, בוא נעשה כנס עכשיו. בתוך תוכי אמרתי, טוב, הוא יש לו רשימות תפוצה גדולות, הוא מנטור הרבה שנים, הוא מוכר וידוע, אני, אין לי רשימות תפוצה, לא מוכר וידוע, אין לי שום דבר להציע בערך, חוץ מקצת זמן, ואת האיכויות שלי שקצת הכרת. ואמרתי, בוא נראה. ואמרת לי, כן, ועשינו כנס אחד, כנס דיגיטלי, שהגיעו לה וזה 1,500 איש, שהיו שם מרצים לא רעים, אמיר ארדוף, איתן עזריה, היה שם כמה מרצים ממש טובים, ואחרי זה התחלנו לעשות כנסים במשך איזה שנתיים, ואתה בשנתיים האלה עברת, התחלת לעבור תהליך ממש כאילו, נראה לי שבהתחלה זה היה תחילת התהליך פחות או יותר, ולקראת הסוף שהצלחנו לעבוד קצת כבר ביחד, אז כבר אתה שם כבר, עברת כבר כמה סדנאות שם והתחלת לגלות עצמך בכיוונים אחרים, שם אני התחלתי לראות בן אדם שונה, ואמרתי לך את זה גם שהיינו בסיני, אני התאהבתי בך בסיני, בסיני, שעשינו כנס לפני 3 חודשים, אני ראיתי אותך כבר באור אחר לחלוטין. אז מבחינתי עברת תהליך, ואני גם מדבר על זה הרבה פעמים, אתה יודע, בהרצאות, ונותן אותך כדוגמאות, אז זהו, רק שתדע שבשבילי את ההשראה בקטע הזה, והולך עם ה... כי זה לא האוטומט שלך, זה העניין.
כן.
האוטומט שלך זה ללכת דווקא עם העולם הרגיל.
אני מאוד רגיל ללכת במסלולים.
בדיוק. אז פה אתה שובר כל מסכמות, וזה מבחינתי שיעור גדול עבורי ולהרבה אנשים.
תודה. טוב, אבל לא תברח מהקלפים.
אוקיי.
אז תבחר חבילה.
אז חבילה אני זה, קודם כל חבילה.
קודם כל חבילה.
יאללה, תתחלת.
תתחלת.
כן.
אני. תראה, חבילה שנקראת What the fuck.
מעולה. שמע אני.
עכשיו, יש פה, זה שאלה, היא חבילה מתעתעת, כי מצד אחד יש בשאלות יותר נועזות, מצד שני יש בשאלות ממש סתמיות.
אוקיי.
אז אני לוקח על עצמי את האחריות שזה יהיה שאלה ממש סתמית, לא תלוותו. בסדר?
טוב.
אז נראה. יאללה, תבחר. זה פינתנו שאלה בהפתעה. מה הדבר האחרון שצילמת?
זה שאלה סתמית קצת, לא?
קצת סתמית, כן, אבל בכל זאת דבר.
שמע, יש לי ילדה בת 3 וילד בן 6, נו, בחיית, מה אני יכול לצלם?
עוד עכשיו בחגים בכלל, טוב.
כאילו, ועם החגים וזה, גם יש לי ילדים דוגמני.
הילדים שלך יפהפים.
ממש, שוודים.
אם אתה יכול לעשות איזה שהם טריקים עם הלשון. על הנקסט.
תביא את אשתי, אני אראה לך. מה זה הטריקים?
אנחנו לא מורידים את זה בעריכה.
אל
תוריד. מה הדבר הכי מגעיל שראית פעם מישהו עושה בציבור?
וואו. הכי מגעיל?
כן.
תשמע, אני פחות מתעסק בזה, אני מודה, אבל מה שמגעיל אותי זה התרבות פה במדינה. כאילו, אם אתה מדבר על מגעיל...
בכנסת קוראים הרבה דברים מגעילים שקוראים בציבור.
כל דבר שקורה פה, אתה הולך היום לטיול, לאנשהו בשטח, אתה רואה אנשים, זה כמו בזכות הקריקטורות האלה של פעם, של ציור עם מיליון אנשים ואוטובוס פה, והוא עם דאון יורד, והוא זה, ככה זה נראה המדינה פה. ובכלל בעולם אנחנו כל אחד לעצמו, באיזשהו אופן.
זה מבאס.
ואתה רואה בן אדם שאני נגיד בקמפינג עם הילדים, ופה משפחה לידי שבאה, ועכשיו שמה ארסית בפול ווליום, ופיצוחים ועל האש, ומנגל על הפרצוף שלך, ואין היום... אני באמת לא רוצה להיכנס לזה, כי זה לא... אני בן אדם מאוד פסימי כלפי מה שקורה פה בחוץ. אנשים פה אומרים, וואו, איזה תקופה, איזה מדהים. אתה יודע, אנשים בתודעה גבוהה דווקא אומרים, זה טוב, כל מה שקורה פה זה טוב, זה הולך להתפרק.
זהו, אני חושב שאם אתה מסתכל על זה, היה בדיוק הפרק שהתפרסם השבוע עם מיקי אלון, אז הוא פרק מרתק באמת על איך דווקא הכאוס הזה וכל מה שנראה שמתפרק, זה כאילו... אפשר להסתכל על זה בצורה מאוד חיובית כמוביל למשהו שיהיה אחר כך אחרת, אבל יכול להיות שפעמים צריך את הקיצוניות הזאת כדי...
כנראה.
כדי שדברים יתפרקו לגמרי.
אני פשוט לא אוהב שזה קורה בזמן שאני פה.
כן, במשמרת שלנו.
זה העניין, ובמשמרת של הילדים שלי, וכאילו... ואני פחות מתעסק בזה היום. אני מודה שאני בקושי רואה חדשות, בקושי רואה טלוויזיה, לא מתעסק, לא מחאות, לא עניינים, רוצה להיות מאוד 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 בשלי. קצת אגואיסטי, אני חייב להודות.
כן.
אבל אני מנסה להשפיע במקומות אחרים.
זהו, בדיוק. אני חושב שזה עניין של... יש יותר מדרך אחת להוביל ולהשפיע, כן? זה מישהו כתב לי, למה אני לא הולך להפגנות? יש לי גם דעה על זה, כתבתי אותו בפוסט מאוד ארוך.
כן.
אבל אני חושב שבאמת, אני חושב שדברים אחרים שאני עושה עבורי, הם יותר בעלי השפעה מללכת לנפנף בדגל. בלי לזלזל באף אחד שנפנף בדגל, אבל זה לא... It's not my thing. זה לא שלי.
אז... לגמרי.
טוב, יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
איך זה להתפשט מול 60 אנשים, סם?
מי שרוצה לשמוע על זה, שיקשיב לפרק עם אילן הייטנר. דיברתי על זה שם.
אז אני מעניין אותי איך אתה, א', הסתכלת על התקופה שלי ושלך ביחד, כי אני ואתה מאוד 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 שונים.
כן.
ובהתחלה אני חושב שלא היה לנו חיבור כזה טוב, ברמה האישית. זאת אומרת, באנו...
כי לא הכרנו מספיק, כן.
עבדנו.
זה משהו מאוד פונקציונלי.
כן. עכשיו, אני רק רוצה לשים לך את זה בפריים. זה לא מספיק הכרנו עבורך, אגב.
ברור.
אני כאילו, מבחינתי, אתה יודע, אנחנו עובדים ביחד, יאללה, כאילו, ראית גם עם הילדים שלך, אני כאילו, מהרגע הראשון, הכל סבבה. אז מעניין אותי, א', איך אתה חווית את התקופה הזאת ביחד איתי, עבדנו בערך שנתיים, עשינו כנסים גדולים וכל מיני דברים. ומה חווית ועשית גם תהליך עם עצמך שם, אז מה...
אז אתה יודע, אז בהתחלה, הפנייה הראשונה שלך זה הייתה באמת בתקופה של כאילו, תפסה אותי, גם איך שהצעת, אני מקבל המון פניות להמון שיתופי פעולה, בסדר? בואו רגע נדבר על זה רגע, על הקונטקסט הזה של גם איך הדברים נעשו. ורוב הפניות הן בסגנון של... לא בדיוק במילים האלה, אבל הרוח הדברים זה אלן ערן, אחלה מה שאתה עושה, ואיזה יופי שיש לך הרבה קהל ואתה מוכר, בוא נעשה שיתוף פעולה ביחד.
נכון.
אוקיי, זה 99.99% מהפניות שמגיעות אליי הם כאלה.
או בוא תראיין אותי.
זה לא מדובר בכלל, כן? ואז בדרך כלל התשובה, התשובה אוטומטית היא, אוקיי, על איזה שיתוף פעולה חשבת, ואז התשובה שחוזרת, גם ב-99.9% מהפעמים, זה לא חשבתי, אבל בוא ניפגש לקפה, אני בטוח שאתה ואני, עם הידע והניסיון שלנו, נוכל למצוא על מה. לא. כאילו, אני, אין לי זמן להיפגש עם כל אחד שבא לו לשבת על קפה, אם אתה רוצה לזכור את שירותיי, סבבה, יש לזה מחיר, אבל פשוט אם אני אעשה את זה עם כל אחד, אני לא עושה שום דבר אחר, וזה לא, לא הגיוני. אני חושב שהפנייה שלך, שהייתה שונה וחריגה בנוף, היא באה עם דבר מאוד מאוד קונקרטי, מאוד מאוד ממוקד, אתה ידעת להראות לי מה הבנפיט שלי מזה, רוב האנשים לא מסתכלים וזה לא מעניין אותם, כמו שאמרת, בוא תראיין אותי לפודקאסט שלך, תן לי חשיפה מול כל האנשים האלה, כי יש לי איזושהי המצאה להראות לעולם, יש לי אור להביא לעולם, חלקם יש או לא, אני לא אומר שלא, אבל כאילו זה, זה... ואין פה שום מדדיות, אוקיי? כן. זאת אומרת, הם באים לקחת, זה אנשים שבאים לקחת, אוקיי? אתה מכיר שיש אנשים באים לקחת, יש אנשים באים לתת. זה,
לגמרי.
זה משהו, אני חושב, באנרגטי שאפשר להרגיש אותו כבר בטקסט של הפנייה, אוקיי? אני חושב שהפנייה שלך הייתה פנייה שבאה לתת. זאת אומרת, ברור שיש גם בנפיט עבורך, בואו, אנחנו לא תמימים, ברור שיש. אבל הייתה, גם זה היה משהו מאוד מאוד קונקרטי, גם מאוד הסברת מה אתה עושה ומה ידרש ממני, שזה לא היה, לא דרש ממני המון, אוקיי, זה לא דרש ממני המון שזה היה...
כמעט כלום.
כן, וזה, אני חושב שזה היה חלק מהסיבה שגרמה לי להגיד כן, כי אם זה היה דורש ממני יותר, אני לא, לא חושב שהייתי אומר לזה. וזה היה מין מקום כזה שאני אמרתי, אוקיי, מה יש לי להפסיד? כאילו, יש משהו, יעבוד טוב, יכול להיות פה משהו מעניין, לא, יעבוד פחות טוב, לא סיכנתי יותר מדי. אז עשית את ההחלטה להגיד כן לדבר הזה יחסית... פשוטה מבחינתי. עכשיו, באמת לא הכרנו המון לפני כן, זאת אומרת, כן, היינו, הייתת לי איזושהי בקורס קודם וכו', אבל כמוך היו אלפים אחרים גם כן, שהכרתי פחות או יותר ברמה הזאת. ואני חושב ש... אני חושב שכאילו מה שקרה זה אחד, כאילו, אני חושב שראיתי באמת את הצד אחד הרצינות שלך, בערך בהתייחסות לדברים, זאת אומרת, העולם שלנו משווע לאנשים שיודעים... to get shit done. אוקיי? אני חושב שזה משהו שאתה מאוד טוב בו. אתה יודע, to get shit done. והרבה פעמים אנשים אומרים שהם יעשו דברים והם לא עושים. יש פער מאוד גדול בין ההבטחה לבין הביצוע ממש בפועל. ואצלך זה לא היה ההפך. וכאילו, אז אני חושב שזה משהו שמאוד, כאילו, מבחינתי מאוד הרשים ומאוד כאילו אמר, אוקיי, יש פה בעיני בן אדם שהוא רציני, שהוא עושה את הדברים.
בסיני זה היה גושפנקה לזה, נראה לי, אתה פתאום אמר.
כן, לגמרי.
שהיה...
לגמרי,
טוב.
לגמרי. וגם אתה יודע, כאילו, זה חיבר אותנו ברמה האישית יותר. אני חושב שכחלק מהאופי שלי, כבן אדם מופנם יחסית, או מופנם... בלי יחסית. זה שקשה לי, לוקח לי זמן להתניע עם אנשים. אוקיי? זאת אומרת, לוקח לי זמן גם להיפתח, ולוקח לי גם זמן, גם שאני להיפתח אליהם, אבל גם עבורי להכיר לכם. זה פשוט, יש אנשים כאלה. אז אני כזה. עכשיו, יש מקרים שאני מודע לזה, אז יש מקרים שאני כאילו, אעשה מאמץ, אקסטרה כדי להכיר בן אדם או להיפתח מול בן אדם, אבל ברגיל זה פשוט לוקח את הזמן, ואני חושב שהזמן שהתחלנו בטח אחרי הכנס הראשון זה כבר, וראינו שזה היה מאוד מוצלח, וזה הביא בנפיט, אז זה יצר משהו אחר, ואז אני חושב שמפה באמת הדברים ככה התחילו להשתנות, ואז ברגע שאני חושב שהאמון הראשוני הזה נבנה, אז משם כבר הקשר זורם, זורם בצורה אחרת, ואז אפשר גם להכירים ברמה האישית, ויש את ההומור, ויש את הפתיחות, וזה כבר שם את כל המערכת יחסים
בפוזיציה אחרת. אז אני שאלתך עוד שאלה. נמראיין, אמרתי לך שיותר קל לי לראיין.
אני שם לב.
מתי ורד נכנסה לתמונה, ואיך זה השפיע עליך? ברמה האישית, כאילו ברמה האישיותית שלך? כי אני מרגיש שמשהו טוב קורה לך ברמה האישיותית הזאת, והשאלה היא עד כמה זה בגלל היחסים גם איפשהו, ו...
ברור, בטוח שיש לזה השפעה חיובית, אין לי ספק בזה בכלל, אתה יודע, באופן כללי לאהבה בחיים יש השפעה חיובית, אני חושב שזה הסם הכי, הסם הכי בריא שיש, זה אהבה. זה הדבר.
הסייד אפקט הכי פחות.
הסם הכי הכי מדהים שיש, קחו אוברדוז מזה, בסדר?
קיצור, ואם אין לכם, יש MDMA, תמיד עובד.
ואם MDMA שיש לו נפילות אחר כך.
כן, יש לו נפילות.
כן, אבל, אגב, גם באהבה, שאתה נפילות, אז כאילו זה תכלס סיים סיים.
כן.
לא, לא ממש, אבל שלא יצא פה שאנחנו מודדים אנשים לסמים.
לפרק אחר,
אז כן, יש לזה השפעה, אבל אני חושב שהיכולת שלי, כאילו יכולת שלי קיים חיבור, כמו שיש לי עם ורד, הוא ובגלל דברים שאני עברתי. אוקיי, זאת אומרת, אחרת זה לא היה קורה.
כן.
לצורך העניין, אם הייתי פוגש את ורד שנתיים, שלוש, חמש, עשר קודם, לא היה לנו חיבור.
כן.
אז אני חושב שזה, אז ורד הגיע לחיים שלי בשלב שהייתי בתוך תהליך מאוד מאוד משמעותי.
כן.
ואני חושב שזה מאוד, כאילו, מאוד העצים ומאוד מאוד השפיע.
טוב, אז אני רק אגיד לך ככה לסיום, שאני מהצד מאוד אוהב לראות מה שאני רואה, גם עם הילדים שלך, אני חולה על, על מה שהם עושים.
לא סיפרת על הפגישה הראשונה שלנו איתם.
ולא סיפרנו על הפגישה הראשונה, אני לספר? טיזר, אחרון.
יאללה, תן.
יאללה. אז אני, אחרי כמה זמן שעבדנו ביחד ועשינו את הכנסים ביחד, אמרתי, טוב, אבל חסר לי עוד איזה אנרגיה מסוימת שבאמת נשלב פה את העניינים וניקח את זה צעד אחד קדימה, וגם הצעתי לך כמה פעמים, בוא נעשה תוכניות ליווי, בוא נעשה זה. עשינו איזה קורס וחצי ככה ביחד, אבל עוד היה משהו חסר לי, אז אמרתי, בוא נכניס את הילדים שלכם גם ככה בעולמות האלה. ואז קבענו פגישה עם תומר וניר.
אצלי בבית.
אצלך בבית. תומר, סלח לי, ניר, סלחו לי, אבל חייבים לחשוף את האמת.
לשעה 10 בבוקר.
לשעה 10, זה מאוחר.
10 בבוקר.
כן.
עכשיו, הדי מגיע מהצפון הרחוק.
זה שעתיים וחצי נסיעה לפי דעתי, או שעתיים.
משהו כזה, כן.
כן, משהו כזה, שעתיים וחצי נסיעה. ואני יושב שם, ואנחנו יושבים אני ואתה בשולחן שם בחוץ, במרפסת, ומי לא מגיע? מחכים לגודו. מחכים חצי שעה, מחכים 40 דקות.
שבינתיים אני מתקשר והם לא עונים.
כן.
הם לא התעוררו.
הם התעוררו באותו יום, בערך ב-12 ומשהו, רק התעוררו. והגיעו באחת פחות או יותר.
משהו כזה.
עכשיו אני, שאני בן אדם שמאחרים לו בשלוש דקות מאוד מתעצבן בדרך כלל, אמרתי, אדית שחרר, זה מקרה קיצוני. עזוב, לא, זה לא אומר שום דבר. ובאמת שחררתי את זה לחלוטין, ונהיינו חברים מה זה טובים אחרי זה.
כן, עשינו גם כנסים ביחד.
ועשינו אחרי זה כנסים ביחד וזה, וממש עבדנו כחברה, אבל
כי הם עשו דרך מאז.
הם עשו דרך, ואני באמת שפו ענק, גם לך והיחסים שלך איתם, וגם להם. אז
אנחנו יושבים פה ביצירה שלהם.
ואנחנו יושבים פה, באולפני ווידו שלהם.
טוב, עדי, היה לי כיף גדול, כמו תמיד, וכיף שבאת לפה.
תודה רבה.
ואני אגיד ככה למי שמקשיב לנו, שאם אהבתם את הפרק הזה, אז יאללה, אל תהיו חזירים, שתפו את זה עם עוד אנשים. שגם הם יוכלו ליהנות מזה, וגם כנסו לאפליקציה שאתם מאזינים דרגה, ודרגו אותנו, ואני מאוד מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תודה עדי, להתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו, אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים, אני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה, שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il, feedback@eranstern.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, facebook.com/eran.stern, או באינסטגרם, פשוט חפשו ערן סטרן מילה אחת באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח,
כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי לעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, aranstern.co.il, בתפריט העליון, פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך. ככה זה מופיע באתר, aranstern.co.il. זהו להיום, אני אירן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.